ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת תת נושא, כתבנו כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת, אינו. המשפט הזה ראינו, למדנו עליו בשיעור הקודם, וכדי לייעל את המשך השיעור, כדאי לנו לחזור על המשמעות של המשפט הזה, מכוח מה שלמדנו כבר. הגמרא רצתה לדעת בשיעור הקודם מהי תימד הרב. רב אמר שמישהו בא בדרך ואומר לגבי אילן שנמצא 2,000 אמה ממנו, שביתתי תחתיו. הרב אמר לא אמר כלום, והגמרא שאלה מהי תימד הרב. וההסבר השני התשובה השנייה לשאלה הזאת זה מדברי רבא, שכל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. נפנה לרשי, אמנם למדנו את הרשי הזה בשיעור הקודם, אבל בתור מבוא לשיעור שלנו היום, נתייחס לדבריו. בשורה הראשונה, בשורות הקצרות, רשי אומר, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. וכיוון דעים סיים, הוא נקט, הוא ייחד 4 צפוניות שמתחת לאילן, 4 אמות צפוניות, אינו יכול לחזור בו לברור 4 דרומיות, להיות לו שביתה כאן וכאן. זה בכלל לא קיים באפשרויות. אז לכן תוצאה מזה, הצפוניות והדרומיות, אפשר להגדיר אותם, כל שאינו בזה אחר זה, אתה לא יכול קודם לבחור להיות כשביתה שלך 4 צפוניות, ואחר כך לשנות ל4 דרומיות. עקב כך, כי אמנמי כולאו כחדה, שהוא אמר שביתתי תחתיו, כגון אחד אמר שביתתי תחתיו, לא אמינן לקנו, הם לא קונים עבור 4 אמות שהם מתחת לאילן, הם לא קונים עבורו. עכשיו נציין גם במהלך גמר אנחנו נראה משולשים, ותחת הכותרת מבנה בשוליים כתבנו 3 קושיות על הכלל של רבה, כל שאינו בזה אחר זה, והתוצאה מזה הוא שגם בבת אחת אינו. נראה סוגיות, רק נציין את הכותרות. 1. מרבה במעשרות. 2. מעשר בהמה. 3. לחמי תודה. מה המשמעות של הסוגיות האלו? זה נלמד בתוך כדי לימוד הגמרא. אז משם, מהסוגיות האלו, לכאורה נראה שלמרות שהם אינם בזה אחר זה, אבל בבת אחת הם כן תופסים. עכשיו הגמרא, גופה, אמר רבא, כל דבר שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. איתיבי אביי לרבא. נראה עכשיו משהו שלכאורה נגד דברי רבא. המרבה במעשרות. אדם, במקום להפריש עשירית של התבועה שלו בתור מעשר, הוא מרבה, הוא מפריש יותר. פירותיו מתוקנים. זה מועיל למה שהוא השאיר כחולין, שהם עכשיו אינם טבל, אלא מתוקן, ומעשרותיו מקולקלים. אבל לגבי המעשרות, הוא הפריש יותר מעשירית, והתורה אומרת תפריש עשירית, לא יותר. אז במעשרות שהוא הפריש, הם מקולקלים. עכשיו נראה דרך רש"י מה הכוונה, אבל מה ראינו פה? עמי, למה בכלל פירותיו מתוקנים? למה כל שאינו בזה אחר זה? אם אדם למשל היה מפריש עשירית ועוד עשירית, העשירית השנייה אינו הופך להיות מעשר, כי ברגע שהפרשת עשירית, זהו, קיימת את מצוות ההפרשה. עשירית, מעשר, כך הוא נקרא. מה שאתה מפריש עוד פעם, הוא לא תופס. אז למה שלא נאמר גם פה? אם בעניין הפרשות מעשרות לא הייתי יכול להפריש בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, ואנחנו רואים פה שבבת אחת הוא כן מתקן את שאר הפירות. אז איך זה עובד? אנחנו נסתכל ברש"י, המרבה במעשרות, אחד מחמש או משמונה, במקום רק אחד מעשירית, אז הוא הפריש בהרבה יותר, פירותיו שסילק לצד אחר, הפירות שהוא התכוון לתקנם, חולין מתוקנים הם, זה עובד, זה מתיר את השם, זה מפקיע את השם טבל מהם. אבל המעשות שנותן ללוי מקולקלין הם, שהרי טבל מעורב בהן, כשנתן קו השמיני, זאת אומרת קו יותר, לא חל שם המעשר אלא על הראוי למעשר, והשאר טבל הוא, ומעשר בהדיא מחמרא. התורה עצמה משתמשת במילה מעשר, וזה מלמד על השיעור אחד מעשרה. בנקודה הזאת אומר רש"י, ולא דמי לתרומה שניתן בעין יפה בעין רע, אצל הפרשת תרומה זה שונה, התורה לא נוקטת בשיעור מפורש, ובבינונית יש שלוש מצבים, עין יפה, עין רעה ובינונית. בתרומה לא כתיב בשיעור. המי ממשיך רש"י, פירותיו מתוקנים, נעים הכל שאינו בזה אחר זה, תאילו היה מפריש מעשר כהלכתו, עשירית, והדה שכתו וקריא על השם מעשר, ועוד כמות, והיה קורא לכמות השנייה גם כן מעשר, על חולין שנתקנו כבר, לא חייל עלי שם מעשר. על אותו הפרשה שנייה לא יחוד שם מעשר, והשתנמי כי אף איש אי תופיינה עם מעשר, ועכשיו שהוא הפריש תופיינה זה יותר, כמו לשון תפי, יותר עם המעשר המקורי, דהיינו הוא עשה הפרשה שבתוכו יש באמת עשירית, אבל יש יותר, במכה אחת הוא הפריש יותר, אז על פי הכלל של רבא לא לאכול שם מעשר אפילו על הראוי למעשר, כי היחיד אמר גבי שביטה, כמו שנאמר מקודם לגבי שביטה תחת האילן, זה לא קני ארבע מניו מגו תמני, לא אומרים שהוא קונה ארבע עמות כמקום שביטה מתוך שמונה, כי לא אמר ארבע בהדיה, כל זמן שהוא לא אמר ארבע עמות בהדיה, הוא אמר בדוגמה שראינו מקודם שביטתי תחתיו, אז זה לא קונה, כי הוא לא אמר ארבע בפורש. אז השאלה פה, למה מאחר שאינו בעניין מעשות, אינו בזה אחר זה, למה רואים פה שבבת אחת זה כן קיים? אז הגמרא עונה, אנחנו חוזרים לגמרא ונשים לב שהדגשנו עם פס כפול המילה שני, שהסוגיה שממנו אתה מעלה קושה, הסוגיה הזאת היא שונה מענייננו של קניין שביטה תחת האילן. אומר הגמרא לגבי מעשרות, שני מעשר דעיתי לחצאין, כל גרגיר וגרגיר שאתה מפריש בפוטנציאל אפשר להיות שחצי הגרגיר נקרא מעשר וחצי השני הוא חולין. אז בזה שהוא הרבה בהפרשה שלו, זה לא אומר שיש יותר מעשירית, כי לגבי כל גרגיר וגרגיר אנחנו אומרים החלק שראוי בסך הכל להיות מעשר הוא מעשר ושאר לא. אז לכן מאחר שלגבי כל מה שהוא הפריש, כל מה שהוא הרבה אפשר לומר, יש קשר, יש שייכות למעשה בחלק מכל גרגיר, גרגיר בגרגיר, הפרשה בבת אחת שהיא כמותית נראה יותר מעשירית, תופס. נסתכל ברשי, שאני מעשר, דלאחי פירותיו מתוקנים, מהסיבה הבאה, הפירות שהוא רצה לתקן מתוקנים, ההפרשה חלה, דל כל גרגר וגרגר שבו חל השם עליו לפי חשבון הראוי למעשר, כגון הפריש אחד מחמישה, אם הוא במקום להפריש רק עשירית, הוא הפריש חמישית, זה פי שניים, קדש כל גרגר חציו, כל גרגר של תבועה, חצי ממנו קדוש, חצי ממנו חל עליו שם מעשר. אבל גבי, שביטה, אדם רוצה לקנות שביטה ארבע עמות תחת האילן, לכל המימר דשייך בכל תחתיו של אילן דארבע עמות כהדדי באילן. אי אפשר לומר לגבי כל פיסת אדמה שמתחת האילן, חלק ממנו הוא ראוי לשביטה, אם אתה תצבור כל החלקים האלו תגיע לארבע עמות, זה לא שייך, כי בקניין שביטה אתה צריך רצף של ארבע עמות, לא מין לקיטה מכאן ומכאן ומכאן כדי לצריף לארבע עמות. אז הורדנו את הקושיה של הבאי מהמרבה במעשרות. אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שקראנו את התשובה שאני מעשר דעיתי לחצאין דימר תקדוש פלגה פלגה דחיתה קדשה, לכן המרבה במעשרות תופס. שאלה מספר 2, והרי מעשר בהמה דלתי לחצאין, זה לא כמו אצל המעשרות בתבועה, מעשר בהמה אינו לחצאין. ואמר רבה, יצאו שניים בעשירי. אני חושב שאתם מכירים את הפרוצדורה במעשר בהמה, שהבהמות מסודרות באיזושהי מקום צר, והם יוצאים מהמקום הזה אחד אחד, מהנקרא הזה השביל שהוא צר, וניתן להעביר בהמות רק אחד אחד, ואתה מונה 1, 2, 3, אתה מגיע לעשירית, אתה אמור להגיד העשירי הוא קודש. ומה שקרה פה, שניים יצאו אחרי שאתה מנית 9, שניים יצאו בבת אחת. זה מה שמתואר פה, יצאו שניים בעשירי וקראן עשירי, ואתה קראת לשניהם עשירי. עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה. במילים פשוטות זה תופס. אז השאלה פה, אתה לא יכול לקרוא בהמות עשירי בזה אחר זה. נגיד, הגעת בהמה מספר 9, הוא יצא, ועכשיו מספר עשירי יוצא, אתה קורא לו עשירי, והבהמה הבאה אתה קורא לו גם כן עשירי. הבהמה השנייה שקראת עשירי לא תופס, כי אינו בזה אחר זה. ובכל זאת, בבת אחת, כמו שראינו פה, יצאו שניים בעשירי, זה כן תופס, כי כתוב פה עשירי ואחד עשר מואבין זה בזה. ומכאן הקושיה. ואנחנו נרצה ללמוד ביחד רשי על הדוגמה הזאת. והרי מעשר בהמה שורה שנייה מתחת לגמרא, דלתי לחצאין, די אמר חצי תלה זה חולין וחצי מעשר, לא אמר כלום לקדש לחצאין. הפסוק אומר דכל אשר יעבור תחת השבץ, אותו מקל שאתה מונה בו את הבהמות, העשירי יהיה קודש. אמר רחמנה, כך אומר התורה. ואז מכאן רואים ש רק בהמה שלמה הופכת להיות קדוש, לא חצי בהמה ועוד חצי בהמה, ולתנה מבזה אחר זה. במניין או בהקדשת מעשר בהמה לא קיים בזה אחר זה, שאם קרא לעשיר עשירי ולאחד עשר עשירי, אינו קדוש. וכי קרא לשניים עשי בבת אחת אמרינן, אחד מיניהו מעשר גמור, שזה כן תופס. דירה מראה בעשירים ואחד עשה מורבים זה בזה, אחד מיניהו מעשר, אחד מהם כן נתפס בקדושת מעשר, ואידך אבי אחד עשר שקראו עשירי, והבהמה השנייה הוא אחד עשר שאתה קראת לו עשירי, ואילו הוידע בי כגון שטעה וקרא, יש מצב אחר שהוא טעה וקרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי קיימלנד עשירי מעשר, ואחד עשר קריב שלמים. בהמשך רש"י מפרט ההבדל בין שלמים למעשר בהמה, אבל זה לא כל כך ענייננו כרגע. אני רוצה לדלג לשורה הראשונה בשורות הרחבות ברש"י, מילה חמישית בשורה, אלמה, מכל זה מה אנחנו רואים? מדחר שם מעשר אחד מיניהו, מאחר ששם מעשר, קדושת מעשר חל על אחד מהבהמות האלו, אמרנו שאם יצאו שניים בבת אחת ואתה קרא לשניהם עשירי, אז שם מעשר חל על אחד מהם שמה מינה, אף אגב זה לא קדיש 11 אם קרא לעשירי עשירי, אם היה מצל שקראת לבהמה יחידה עשירי, דהיינו אחרי שמנית תשעה הקראת לעשירית עשירי, אם קרא לעשיר עשירי דהווי עשירי וקרא לאחד עשר עשירי, זה לא תופס אפילו הכי, כי קרן בבת אחת קדיש חד מיניהו בעשירי. מכאן הקושיה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שני מעשר בהמה, המקרה שמעשר בהמה הוא דם שונה מהמקרה של אדם שמה שפיטתי תחתיו של האילן. למה? דאיתי בזר הזה בטעות, דהיינו הבהמה האחד עשר הוא לא מופקע לגמרי מעניין קדושה, כי אם במקום ששניים יצאו בבת אחת יצאו זה אחר זה, ואתה קראת לעשירי בטעות קראת לו צ'י, ולאחד עשר קראת בטעות עשירי, זה תופס. דתנן קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, שלושתן מקודשים. אז מאחר שגם במצב שבזה אחר זה אמנם בטעות תופס קדושה, אז גם בבת אחת תופס קדושה. אבל מעניין תחתיו של אילן שפיטתי תחתיו, אין שום משמעות לארבע אמות צפוניות ואחר כך ארבע אמות דרומיות. בעניין אילן אין בזה אחר זה בכלל, ולכן אפילו בבת אחת אינו, וזה שונה מהתחום, מהנושא של מעשר בהמה כמו שפירטנו. קושיה שלישית, והרי תודה, מדובר פה על קורבן תודה, אדם מביא כבש שהוא נקרא קורבן תודה, ויחדיו אתה מביא 40 לחמים. אנחנו נתמקד בעניין הלחמים, ואמרנו 40 לחמים. אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים לגבי מהות וזהות הלחמים, אבל המספר הוא מה שחשוב כאן, 40 לחמים. ואדם מביא תודה כזה, תשימו לב שסימנו חמשת השורות האלו כחלק מקושיה ארוכה. דלתי בטעות, בשונה מהמקרה שמעשר בהמיין עניין של טעות, שאתה מקדיש 40 לחמים ואחר כך עוד וקורא להם משהו אחר, אין עניין של טעות בעניין קורבן תודה הלחמים. ולתי בזה אחר זה, אם אתה הקדשת 40 לחמים, אתה לא יכול אחר כך להקדיש עוד 40 לחמים ולחשוב שקדושה יתפס על את 40 השניים. ואיתמה תודה שנשחטה על 80 חלות. הנה ה-80, אמרנו מקודם, כל שינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת, זה הבבת אחת בעניין קורבן תודה. אז מי ששחט בבית המקדש, שחטו כבש לשם קורבן תודה בכוונה ש-80 חלות התקדשו, אז הוא תודה שנשחרה 80 חלות. חזקי אמר קידשו עלה 40 מתוך 80, וביוחנן אמר לא קידשו עלה 40 מתוך 80. אם נתמקד בשיטת חזקיה, זה כן תפס. אז למרות שאינו בזה אחר זה, אבל בבת אחת שחטת את התודה בכוונת 80 חלות, 40 מתוך 80 נהיו קדושים. רבי יוחנן הוא חולק על חזקיה, אבל השאלה הברורה, למרות שאינו בזה אחר זה, בבת אחת כן תופס, אז למה שלא נאמר אותו דבר לגבי האילן? נכון שאינו יכול לקנות שביתה על אחרי שהוא נקט בארבע עמות הצפוניות, הוא לא יכול לנקוט כשביתה ארבע עמות הדרומיות, אבל אם הוא אמר תחתיו, למה שלא נאמר שהוא קנה שביתה על ארבע עמות שמתחת לאילן? ולמה, ואם כן, הוא כן קנה שביתה, וזה לא כמו שרב אמר שהוא לא עשה כלום, לא קנה כלום. הגמרא עונה, התמר עלה, אמר רבי יהודה בן לוי, יהושע בן לוי, או רבי זירה, תלוי איך אתה גורס פה את השם, לגבי הלחמים, רבי זירה אמר את הדבר הבא, הכל מודים, אין מחלוקת, היכד אמר, לקדישו 40 מתוך 80 דקדשי. אם הוא התבטא על 80 חלות בניסוח כזה, שהוא רוצה ש-40 מתוך ה-80 יהיו קדושים, זה תופס. כעת יש סוגריים, ובשוליים, אצל הכוכבית כתבנו, מטרת הסוגריים אינו כדי לדלג, אלא כדי להראות שהגמרא כבר תרצה קושיה, שבעניין הלחמים הוא נקט באופן מפורש המספר 40, מה לקדישו 40 מתוך 80. זה שונה מהמקרה של האילן, שהוא אמר שביטתי תחתיו. אז הסוגריים האלו אינם לשם דילוג, אלא כדי להראות שהגמרא כבר תרצה קושיה. ומה שבתוך הסוגריים הווה המשך הסבר עניין התודה. אנחנו, לפני שנתקדם בגמרא, נפנה לרש"י. אנחנו ברש"י שש שורות מסוף העמוד, והרי תודה דלחמי תודה 40 חלות כדמר במנחות דלתק בטעות, אם הפריש לחמי תודה וטעה וסבור שלא הפריש וחזר וקרא שם 40 חלות אחרות לא קדשי דה טעה ותנן הקדש טעות אינו הקדש מסך הנזיר ולתנה מבזה אחר זה שאם הפריש 40 לתודתו לקורבן תודה ושחט הזבח עליהן וחזר והפריש לה 40 אחרות לא קדשי, ה-40 הנוספים אינם קדושים. וכי שחטה 80 בבת אחת, אמר חזקיה דקדשו 40 מתוך 80, שחיטת התודה מקדשת הלחם כי לתן במנחות קורבנו על זבח, מלמד שאין הלחם קדוש אלא על הזביחה. אז מה ראינו? לפי שיטת חזקיה, למרות שלחמי תודה אינם בזה אחר זה, ואינם בטעות, ובכל זאת, אם הוא שחט על 80, אז 40 מתוכם כן קדושים. אז הגמרא ענתה שמדובר פה באדם שמה יקדשו 40, ובעניין הקורבן תודה, אין מחלוקת אם הוא אמר שיקדשו 40 מתוך 80. ה-40 כמה? וגם בשביתה נמי המרה, די אמר לקנו לי 4 מתוך תמני, קני. זה כן היה קונה. אבל במקרה שעליו התייחס רב, מדובר באדם, כמו שנאמר במשנה, ששביתתי תחתיו. לא אמר ארבע מתוך שמונה, ולכן לא אמר כלום. ונחזור לגמרא, וכעת אנחנו ממשיכים בעניין קורבן תודה, וזה לא, זה לא רלוונטי לסוגיה שלנו כעת. ממשיך הגמרא בתוך הסוגריים, אם אדם בעניין קורבן תודה הביא לחמים והוא אמר לא יקדשו 40 אלא אם כן קדשו 80, הוא עושה תנאי כזה, כולי אלמה לא פליגי דלא קדשו, זה ודאי לא תופס, כי אין 80 בקורבן תודה אחת. כי פליגי, מתי קיים מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן בסתמה שהוא הביא 80 לחמים, הוא לא אמר כלום, הוא רק הביא אותם ושחט את הכבש, מו סבר לאחריות כמה חווים ועל תנאי עיתינו, הוא הביא אותם בתנאי שאם יקרה משהו ל-40 אז יש עוד 40 רזרבה שהם יהיו הלחמים. זה היה הכוונה באדם הזה שהביא 80 לחמים, זה דעתו של חזקיה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ומור סובר ורב יוחנן, הוא סובר לקורבן גדול כמכוון, וזה לא, זה בלתי אפשרי. כך אומר רש"י, רב יוחנן סובר לקורבן גדול מכוון ולא אפשר, זה לא אפשר ב-80 חלות, והרבה נמנעו לא אמרים את זה לקשוב. זה גם אומר רבי יוחנן שלא אומרים שהרבה מתוכם הם יהיו קדושים, אבל גם בשביטה, כי אמר תחתיו, מה היה אחריות איקה? אין כאן לא שייך המושג של אחריות, ודאי לכול הוא הכוון, הבן אדם שמע שביטתי תחתיו, הוא התכוון לשבוט לקנות שביטה מתחת, כל השטח מתחת לאילן מעבר לארבע עמות, ואין שביטה אלא בארבע, ולא אומרים לקנו לי ארבע בארבע מיני, ולא אומרים שהוא קונה ארבע מתוך 80. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר אביי, לא שנו מה שרב אמר, ראינו שלא אמר כלום אלא באילן, ואנחנו מציעים לפנות לספר ציורים. אנחנו מתחילת המסכת המלצנו על הספר פירוש חי, ולענייננו ציור מספר 40. אז אביי אומר, מגביל את מה שרב אמר שלא אמר כלום, אלא באילן שתחתיו 12 אמה, כי ה-12 אמה מתחלק ל-4 כפול 3, 4, 4 ו-4, שכל רצף של 4 לא נוגע, לא מעורב עם רצף 4 הבאים. אבל בציור מספר 41, באילן שאין תחתיו 12 ימה, אם אין 12 ימה, אז מה יש? מה כן יש? יש פחות כמובן, נגיד 11 ימה. אז יש לך 4 עמות הראשונות, יש חפיפה בין 4 עמות הראשונות ל-4 עמות האמצעיות, וכן על זה הדרך לגבי 4 עמות האחרונות, יש בהם חפיפה עם 4 עמות האמצעיות, וזה הכוונה פה, הרי מקצת ביתו ניכר. נסתכל כעת ברש"י, יוד בית אמר שזה מה שקיים תחת האילן או יותר, דיקה למימה ארבע דהי גיסה או דהי גיסה או מיצי, אנחנו לא יודעים איזו 400, זה יכול להיות הקצוות, יכול להיות האמצעי, הלכך לא מסיימי, ולכן אין שום נקודה ברורה, הוא לא סיים, לא ייחד 400, אבל ב-11 הרי מקצת ביתו ניכר, יש לך לברור שיעור שביטה בתוך 11 הללו שעל כוכך מקצת ביתו בתוכם, דהיינו בתוך 2,000 אמה מאותם 400 שהוא בחר. אפשר לראות את הכל בציור. אני קורא עוד פעם, אם מדובר ב-11 אמות שעל כוכר מקצת ביתו בתוכם הוא, ומי נין הוא, ואיזו 400 אפשר לומר שמקצת ביתו ניכר בהם. ארבע מציאתה, אם אתה מתמקד באותו ארבע אמות האמצעים, תהי בדיבו אמר, אם הוא התכוון שהוא אמר שפיקתי תחתיו לאותם ארבע אמות אמצעיות, שפיר, זה מצוין, כי הבית שלו הוא באמת בתוך אלפיים אמה מאותם ארבע אמצעות. ואי בדהי גיסא ובדהי גיסא, ואם הוא מתכוון לארבע אמות הקיצוניות, הרי חצי אמה מאלו ומאלו בתוכם של אמצעות. דיברנו מקודם על חפיפה, אז שתי הקצוות הם, יש להם חפיפה עם האמצעיות, הלכך הווי סיומה, זה נקרא לסיים, לייחד, לפנות בית. ומי הוא? בא למדוד מן הצפון, מודדים מן האדום וכו', אבל לא אומרים כך עד הסוף, כפי שלמדנו בשיעור הקודם, והזכרנו את הביטוי חמל גמל באותו הקשר. אנחנו לא נחזור על מה שלמדנו כבר. הגמרא, אנחנו חוזרים לגמרא, מקיף לרב הונא ברי ורב ישוע, כדי שמה, שיוד א' אמה יהיה עבורו לתועלת, אמרנו ולמדנו את זה בתוך רשי, היה חשוב שהוא יבחור, שהוא יתכוון לארבע אמות האמצעיות. מי אומר שהוא התכוון להם? ממאי דבארבעי מצאי כמסיים, דלמה בארבעי דהי גיסא ובארבעי דהי גיסא כמסיים. אולי הוא התכוון לארבע אמות הקיצוניות, ויש את הארבע אמות המרוחקות מביתו, שהן יותר מאלפיים אמה לביתו, אז זה לא היה עוזר לו. אז גם אם מדובר באילן שתחת הענפיו קיים 11 אמה, זה לא מבטיח שהוא קנה שפיטה המועילה לו להגיע לביתו. אלא אמר רב הונא ברי רב יהושע, ציור מספר 42, לא שנו אלא באילן שתחתיו 800. מה שרב אמר מקודם שלא אמר כלום, זה מדובר באילן שתחתיו 800, כי יכול להיות שהוא בחר בארבע אמות המרוחקות יותר מאלפיים אמה מביתו. אבל ציור מספר 43, באילן שתחתיו 700, הרי מקצת ביתו ניכר. בשיעור כזה אז אתה לא יכול להתחמק מהעובדה ש חצי אמה בוודאי תוך אלפיים לביתו. דיינו, אפילו אם הוא בחר בארבע אמות מתוך שבעה שהם מרוחקים מהבית, האמה הראשונה שמתוך אותם ארבע אמות, כשמדובר באילן שהוא 700, הוא כן בתוך, זה נקרא מקצת ביתו ניכר, זה בתוך אלפיים אמה מביתו, ולכן זה יתפוס, גם אם הוא אמר סך הכל שפיטתי תחתיו. תניא קבתי דרב, תניא קבתי דשמואל. יש ברייתא שמסייע לרב, שאמר שאם הוא אמר תחתיו לא אמר כלום, ויש ברייתא שמסייע לשמואל, שנראה אותם בהמשך, אבל לא מבטיחים שהסיוע מהברייתות האלו יהיה סיוע שחור לבן ברור. נצטרך להוסיף הסבר בדרך רשי. ממשיך הגמרא, בנוסף לדברינו יש לציין שבשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים את המעוינים, אני חושב זה ברור מאליו, זה בא להבליט תניא קבתי דרב ובהמשך קבתי דשמואל. אנחנו נראה גם פס כפוש שמבליט את הביטוי במה דבורים אמורים, ואנחנו נראה שהבריתה עצמה מגבילה מה שהיא אמרה לפני כן, והבלטנו את הביטוי הזה במה דבורים אמורים. הגמרא, תניא קבתי דרב, שוב פעם רב אמר שבאמירת הבן אדם שפיטתי תחתיו לא אמר כלום, מי שבא בדרך וחשכה לו, נכנס שבת והיה מכיר אילנו גדר ואמר שפיטתי תחתיו, לא אמר כלום. אבל אם אמר שפיטתי במקום פלוני, מלך עד שמגיע לאותו מקום. מה הכוונה במקום פלוני? עוד מה תקף נראה. אז אם הוא אמר שפיטתי במקום פלוני, מלך עד שמגיע לאותו מקום. הגיע לאותו מקום, מלך את כולו וחוצה לו 2,000 אמה. דהיינו, 2,000 אמה זה מעבר או מחוץ לאותו שטח של אותו מקום פלוני. במה דברים אמורים? עכשיו אנחנו באים לפרט ולבאר מה זה מקום פלוני. במקום המסוים, כגון ששבת בתל, שהוא גבוה 10 טפחים והוא מ-400 ועד בית סתיים. וכן בקעה שהיא עמוקה 10 והיא מ-400 ועד בית סתיים. זה מקום מגודר, מקום, אני אומר מגודר וגם מוגדר. זה הכוונה, מקום מסוים. ורש אומר בשורה האחרונה, בשורת הקצות, במקום המסוים, שמיוחד וחלוק משאר הבקעה, שיש לו מחיצות, והוא מ-400 ועד בית סתיים. בציר מהי, מהי מהלכת כולו, איקה. פלב מחיצות נמי, 4 קניים, מדובר במקום פחות מ-400, אז לא צריך להגיד מהלך את כולו, זה ברור מאליו. ואם אני קורא עוד פעם, ולאו מחיצות נמי 4 קני לשביתה, ואם יותר מבית סתיים הועיב להוקף לדירה. אנחנו מדברים על איזו פיקה או טייל, זה לא מקום שהקיפו אותו לשם דירה, לא מהנין למחיצות לשווי כ-400. אנחנו חוזרים לגמרא. אבל במקום שאינו מסוים, אם הוא אמר שביטתי במקום פלוני, שהוא אינו מקום מסוים, אומר רשי, אבל מקום שאינו מסוים, רשי שתי שורות מתחת לגמרא, כלומר שאינו כולו רשות אחת של 400, כגון שאין לו מחיצות, או שישנו יותר מבית סתיים, אומר הגמרא, המקום כזה אין לו אלא 400. ואומר רשי, אין לו בתוכו אלא 400. אם אותו מקום הוא אינו מסוים, אז יש לו רק 400 בתוכו, לבד מ-2,000 משם והלאה. הוא באי לסיומי בהי מיניו, כדי מפרש ועזיר לכמן. אם מדובר במקום שאינו מסוים, והוא רוצה שיהיה לו שביטה שם, הוא צריך לדייק או לייחד איזו 400 הוא רוצה. אנחנו חוזרים לגמרא. היו שני אנשים. אחד מכיר מקום במרחק, ואחד שאינו מכיר. זה שאינו מכיר מוסר שביטתו למכיר, והמכיר אומר שביטתי במקום פלוני. באמת אומרים שבמקום שאינו מסוים בכל זאת קונה 400, ואז יש לו 2,000 משם והלאה. כשסיים 400 שקבע, כך הסברנו גם מוקדם יותר, גם אם מדובר במקום שאינו מסוים, אבל אם הוא ייחד 400 מיוחדות, אז הוא קונה 400 ויש לו אפשרות גם להמשיך עוד 2,000 אמה משם, אבל לא סיים 400 שקבע, לא יזוז ממקומו. וכאן אנחנו רואים את הסיוע לדברי רב, וזה מה שרשי גם כן אומר בדיבור המתחיל לא יזוז ממקומו, שורה שישית מתחת הגמרא, לא יזוז ממקום אפילו פסיעה אחת מארבע אמות של מקום רגליו. מאחר שמה שהוא אמר לא תופס כמקום שביטה, אז הוא נשאר איפה שהוא עומד, אבל גם לא התכוון לקנות שביתה איפה שהוא עומד, אז הוא לא יכול לפסוע אפילו פסיעה אחת מעבר ל-400 של מקום רגליו, כי אין לו שביתה, לא כאן, לא איפה שהוא עומד, ולא כאן, ולא באותו מקום שהוא הזכיר במרחק. במקום רגליו לא רצה לקנות, וכאן שרצה לא סיים, והיינו כרב. זה מה שרב אמר בעניין אדם שמע שביתתי תחתיו לגבי אילן, לא אמר כלום, הוא לא יכול לזוז מעבר ל-400 ממקום שהוא עומד. וכאן אני מגיש עוד פעם, ולכן זה מקווקף בגמורות המסומנות, לא סיים דל לעמוד שקבע, אם הוא לא סיים, אם הוא לא ייחד את ה-400 האלו, לא יזוז ממקומו. שאלה, למה תהווה תופתי דשמואל? מאחר שיש כאן מקור תנאי שמסעת לרב, למה שלא נאמר שזה מהווה תיובתה דחייה של שיטת שמואל? כי לפי שמואל, אדם שמר שביתתי תחתיו, אז הוא יכול להגיע לאילן, וכאן אנחנו אומרים, אם הוא לא סיים מקומו, לא יזוז ממקומו, ממקום רגליו. המלאך שמואל, ושמואל עונה, ואנחנו מפנים לציור מספר 44. הכה במאי עסקינן, כגון דעיקה ממקום רגליו עד ועד עיקרו, תרי אלפי וארבע גרמילי. גרמילי זה אמות. מדובר פה במקרה שיש ממקום רגליו עד עיקר האילן, עד גזע האילן, 2,400. דאי מוקמת לי באידך גיסא דאילן, קם לי לבר מתחומה. במקרה כזה, אם אתה מעמיד אותו בצד המרוחק מאיפה שהוא עומד, בצד המרוחק מאיפה שהוא עומד, אז משם זה כבר מחוץ לתחום שלו. במקרה כזה שגם מתחת לאילן קיים אפשרות שהוא יהיה מחוץ לתחום, אי סיים 400 מצי, אז אם הוא ייחד 400 ברורות והם תוך ה-2,000 אמה של מקום רגליו, אז יכול להגיע לשם. ולא, אם הוא לא סיים 400, לא מצי עזיר, כי אולי אולי הוא בחר בצד המרוחק שהוא מחוץ לתחומו. אנחנו נסתכל ברשי, דאי מוקמת לי באידך גיסא דאילן קם לי לבר מתחומה. כך עכשיו רשי, שאם אתה נותן לו שביתה תחת הנוף שבעבר השני, תהיינו אותו צד של האילן שהוא רחוק ממנו, נמצא מקום רגליו שהיה עומד שם בשעה שחשכה לו חוץ לתחומו, שרחוק ממקום שביתתו יותר מ-2,400, והלכך סיים לו 400 בצד זה של אילן מסי. אז זה שפיר, שפיר, אז זה טוב, אבל לא סיים לו. אבל אם הוא לא נקט באופן מפורש אותם 400 שהם קרובים אליו, יש לומר בעבר השני בחר, יש צד לומר שהוא בחר בעוד 400 שהם בצד השני, שהם מוחקים יותר מ-2,400 ממקום רגליו. והרי הוא עכשיו חוץ לתחומו, כי אין לו אלא 400. וכי אמר שמוע דליק משביטה תחת אילן, אף אגב זה לא סיים, זה ששמוע אמר שהוא כן קונה שביטה תחת אילן, למרות שהוא לא סיים, הוא מצי עזיל, ויכול ללכת מאיפה שהוא עומד עד לתחת אילן, כגון שכל תחתיו של אילן בתוך 2,400, שכל תחת אילן הוא בתוך 2,400, וכל ארבע דיאל ותלי, תבחר איזושהי 400 מתחת אילן, לשביטה תחתיו, מתי תחומיו עד מקום אגב. התחום של אותם 400 הם מגיעים אליו, אין כאן מצב של חוץ לתחום. וכך שביתה קנה לו אם שם, אבל אינו יודע אם בצפונו או בדרומו, ולפיכך ידול על התחתונה. וההמשך הם דברים שאנחנו נגענו בהם בעבר, אז לכן אנחנו נחזור לגמרא. אחרי ששמואל הדף את הקושיה עליו, אומר הגמרא, תניא קבעתיה לשמואל. ואנחנו גם מפנים לציור מספר 45. טעה ועירב לשתי רוחות, כמדומה היה שמערבין לו לשתי רוחות, או שאמר לעבדיו, צאו וערבו לי. אחד והעבדים האלו, אחד עירב עליו לצפון ואחד עירב עליו לדרום, מה התוצאה מכך? הרי הניחו לו שני עירובים רק בכיוונים הפוכים. אז המהלך לצפון כעבור לדרום, הוא יכול ללכת מספר עמות צפון כמו שיאפשר לו אותו עירוב שהניחו לו לדרום, ולדרום כעבור לצפון. ואם מצאו עליו את התחום, זה מופיע בציור מספר 45, אם העבד שהניח בצפון הניח לו 2,000 אמה צפוני והשני 2,000 אמה דרומי, זה הכוונה, מצאו עליו את התחום, לא יזוז ממקומו. והרש"י מוסיף פה שאפילו להיות כמו בני עירו הוא לא יכול. אנחנו נסתכל ברש"י באמצע הדיבור המתחיל לא יזוז ממקומו, בתוך אותו דיבור המתחיל שורה שלישית כתוב, קטני מיד מלך לצפון כעירובו לדרום. זה מדובר כמובן אם לא מצאו עליו, אלא הוא אחד מהעירובים, הם נגיד 2,000 אמה צפוניות והשני 2,000 אמה דרומיות. אותו בן אדם, נכון, התקצר התחום שלו, אם אנחנו נתמקד בעירוב שהונח בצפון על 1,000 אמה, אז הוא לא יכול לצעוד דרומה יותר מ-1,000 אמה, אבל 1,000 אמה כן יכול לצעוד. אלמה, היכה דמספקלן בהי ניחלי, מה אנחנו רואים מכל הסיפור הזה? באדם שמסופק באיזו מן העירובים נוח לו, אז לילן בתרוויו לחומרה. ומיהו? במאי דשבקו, מה שנשאר לו שרי ליל מיזר. כמו שאמרנו כרגע, שאם הונח עירוב 1,000 אמה צפוני, צפון, אז יש לו עדיין 1,000 אמה ללכת לדרום, ואף אגב זה לא סיים בהני חלה, וזה הנקודה החשובה, למרות שלא ברור באיזו מן העירובים נוח לו. והיינו כשמואל דאמר, היכה דמספקא לן בהי 400 דאילן, כאן השביתה חומרי דתרוויו יבינן לי. הוא כן קונה שביתה, אבל לחומרה, כמו שדיברנו, כמו שמדובר עליו מוקדם יותר. אנחנו חוזרים לגמרא. למה תווה תיופתי דרב? האם מכאן אפשר לומר שיש כאן דחיית שיטת רב מכוח הברייתא הזאת? הגמרא אמרה, לא דוחים את רב, כי רב תנא הוא, פליג רב, יש לו כוח של תנא ויכול לחלוק על המקור הזה, וממילא לא אומרים תיופתי דרב. עד כאן שיעורנו להיום.